Großmann.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש אחרי מות קדושים. כתוב בפרשתנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. הפסוקים כאן בפרשת אחרי מות מתחילים, אני השם אלוקיכם, ומסתיים עוד פעם, אני השם אלוקיכם. צריך להתבונן למה מוזכר כמה פעמים אני השם אלוקיכם. מבאר האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, שהפסוקים האלה הם הקדמה לפרשת עריות, איסור עריות, שנאמר לאחר מכן, אחרי הפסוקים האלה כתוב איש איש, את כל שר בשרו לא תקרבו. והתורה מפרשת את כל דיני העריות, כל דיני העריות אסורות. ולכן, אומר האור החיים הקדוש, מוזכר כמה פעמים אני השם אלוקיכם. כי אומר האור החיים הקדוש, שתוקפו של היצר הרע בענייני העריות הוא כל כך חזק, שאינו דומה לשאר האיסורים ושאר המצוות. תשמעו מאזינים יקרים את הלשון הקדוש שלו, כך הוא אומר, כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קודשו, אין מה שמותר ואין מה שאסור, הן מצוות שאדם יכול לעמוד בהן, ויתה עצמו אל הרצון לשמור אותם. הוא יכול, יש בכוחו לתות את עצמו לשמור אותם. זולת פרישת העריות, שהוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותם. זאת אומרת, לחירור הוא אנוס בדבר הזה, מגודל הכוח של היצר הרע בעניין הזה. והאופן היחידי שאפשר להתגבר על חמדת הנפש בעניין הזה, באבון הזה, הוא אם ישמור על העיניים. אם אדם ישמור על העיניים לא להסתכל במראות אסורות, וממילא ישמור על המחשבה לא לערער בעניינים האלה, זה שני הדברים, העיניים והמחשבה, הם הדברים היחידים שיכולים לעצור אותו. ואם לא יעשה את שני הדברים האלה, אומר האור החיים הקדוש, אין אדם שליט ברוח זה לחלותו ממנו. וצא ולמד מה שהגמרא מביאה במסכת קידושין. הגמרא מספרת על רב עמרם חסידה, רבן של החסידים, שהוא פדן נערה אחד מהשבי, וסידר לה חדר בעלייה בביתו. והיצר הרע הסית אותו שיעלה למעלה, ואז הוא התחיל לצעוק, צעקה גדולה ונוראה, נורי באמרם, נורי באמרם, אש אצל אמרם. ואז היה נהוג שכל אחד בביתו מוכן לו דלי מים, שאם יש שריפה כולם רצים לחבות את האש. כששמעו את רבם, רב אמרם צועק אש אצל אמרם, התקבצו כולם ובאו עם הדליים לחבות את האש. כשלא ראו את האש, שאלו את רב אמרם, איפה האש? הראה להם רב אמרם על ליבו, אומר, היצר הרע בער בלחתי אותי ולכן צעקתי. אמרו לו, רבינו, ביישת אותנו. ענה להם רבם, רמותיו שהתבייש בעולם הזה שהוא חולף, ממה שהתבייש בעולם הבא שהוא נצחי. בילקוט שמוני, ובראשית, מביא מעשה כזה ברבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש הקדוש ישב ולמד בבית מדרש, והיה זיף פניו דומה לחמה על השמש, וקלסטר פניו דומה למלאכי השרת, כי מימיו לא נשא עיניו להסתכל באישה. השטן נתקנה בו, ואמר, אפשר האדם, בשר ודם, להגיע לדרגה כזו של קדושה? אני רוצה לנסות אותו. פנה לרבונו של עולם ואמר, רבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, באיזה דרגה הוא לפניך? איפה אתה מדרג אותו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. אמר השטן לקדוש ברוך הוא, תן לי רשות ועשתנו, אני רוצה להסיט אותו לדבר אווירה, ונראה אם הוא יעמוד בזה או לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תוכל להצליח. אומר השטן, בכל זאת תן לי לנסות. מה עשה השטן? נדמה לו כי אישה יפה שלא הייתה כדוגמתה בעולם, כיוון שרבי מתיה הרגיש בזה, הפך פניו לאחוריו, כדי לא להסתכל. בא השטן ונעמד, מצא שהוא הפך את ראשו לאחוריו, הפך רבי מתיה את ראשו לצד השני. כשראה כך, התחיל לפחד, חס וחלילה אליי היצר התגבר עליי, קרא מיד לתלמיד שלו ששירת אותו ואמר לו, לך מיד ותביא לי אש ומסמר. הביא לו אש ומסמר, לקח רבי מתיה את המסמר, חימם אותו באש והכניס אותו בשני עיניו, תבר. כיוון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לחורוב ועזב אותו. ואמר, רבונו של עולם, צדקת. באותו שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל וציווה עליו, לך לרפות את רבי מתיה בן חרש בעיניו. כשבא אליו מלאך רפאל, שאל אותו רבי מתיה, מי אתה? אמר לו, אני מלאך רפאל ששלחני הקדוש ברוך הוא לרפות את עיניך. אמר לו רבי מתיה, תעזוב אותי, אני רוצה להישאר כך, כי אני מפחד, מי יודע אם לא יקרה לי עוד פעם ניסיון כזה, מי יודע אם אני אוכל לעמוד בזה. חזר המלאך רפאל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לבונו של עולם, רבי מתיה לא רוצה להתרפות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותגיד לו, אני הקדוש ברוך הוא ערב שלא ישלוט בך יצר הרע. מיד ריפא אותו. אומר על זה אור החיים הקדוש, מהסיפורים האלה, מהמעשים האלה אתה לומד, שאפילו הקדושים האלה, כמו רבי אמרם חסידה, שרואים את הקדושה שלו, שצעק והתבייש, העיקר לא לחתור, ורבי מתיה בן חרש, שהתעבר כלא לחתור, עם כל זה, ברגע שראו בעיניים, נכשלו והיצר הרע בער. ולכן אומר האור החיים הקדוש, נראה מכאן כמה חשוב קדושת העיניים, שרק כך תוכל לשלוט על המחשבה ותוכל לשלוט על הרוח בעניין הזה. וזהו מפרש את התורה בפרשתנו. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. אל תעשו כמעשה ארץ מצרים מרוות הארץ. איך? כי אני השם אלוקיכם. מאזינים יקרים, בואו נתבונן בהמשך דבריו של האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. וכך הוא אומר, ולצד שיאמר אדם כי אין מציאות של מעצור ברוחו, הוא לא יכול להתאפק, כמו שאמר קודם. לכן הקדים השם את ברך בתחילת דבריו ואמר, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. השם התחיל בפסוק, אומר להם, אני השם אלוקיכם. כי אין אמת במין האנושי זולת ישראל ישנו בטענה זו. גוי יכול לטעון את הטענה הזו, שלא יימצא בכוחו למנוע עוצם חשקו ממנו. זאת אומרת, שאין כוח לגוי להתגבר על זה. אבל אתה יהודי, אתה לא שייך לזה. למה? מה שאין כן אתם בני ישראל, לצד היותי אני השם אלוקיכם, לכם יש כוח אלוקי שינצח את הטבע. הוא ינצח את הטבע הגשמי. כי לפי סדר הבריאה, הצורה הרוחנית תשלוט בחומר. את זה רואים גם בעולם הזה, רואים שהדברים הרוחניים חזקים יותר מהדברים החומריים. למשל, הרוח מפרק ערים ומשבר סלעים. ולכן אומר האור החיים הקדוש, כשיסכים איש ישראל, כלומר, כשבליבו יסכים ויזכור שיש לו חלק אלוהיקאי ממעל, והוא מוכן לדבק בשם אלוקי ישראל, יש לו את הכוח לשלוט בטבע שלו. כפי שאומרים חז"ל, צדיקים ליבם מסור בידם. כפי שהגמרא אומרת בעבודה זרה, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם, היצר הרע מסור בידם, ואין הם מסורים ביד יצרם. כפי שמבואר בחסידות, שמוח שלט על הלב, הנשמה נמצאת במוח, ויש לו את הכוח להשתלט על החשק של הלב. ולכן אומרת לנו התורה, אני השם אלוקיכם, פירוש, היות והקדוש ברוך הוא נמצא בתוככם, כפי שנאמר בתהילים, אוהל שכן באדם, שעיקר משכנו של הקודש ברוך הוא בתוך נשמת עם הקדוש, כפי שאומרים כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, ובכוח הזה יש כוח באדם לנצח את היצר הרע הזה. מאזינים יקרים, תלמידי הבעל שם טוב מסבירים את המשך הפסוקים, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אדם אדם וחי בהם. מה הכוונה? זהו גם עצה גדולה להיפטר מהתאווה הזאת, מהיצר הרע. איך יכול אדם לעמוד כנגד היצר הזה? אומרת התורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אדם וחי בהם. הדרך והעיצה היא וחי בהם, שיקיים את כל החוקים והמשפטים במלוא החיות, בחיות. מגיע שבת, תחיה כל השבת בשמחה, סעודות שבת, לימוד בשבת, כל מה שאתה עושה שירגישו, שתרגש שאתה חי. אתה מתפלל, תתפלל מתוך השתפכות הנפש, בהתלהבות, וכן כל מצווה ומצווה וכל דבר שבקדושה. אם תעשה את זה בחיות, עם כל האהבה וההתרגשות והסיפוק והשמחה, שהכל יהיה רק מסביב לעולם הרוחני, תוכל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא בקלות ובשמחה. וזה היה ציור החיים של זקני החסידים בדורות הקודמים. כל חיותם נובעת מעולם הרוחני. עולם הרוחני, בסביבו נעים כל החיים שלהם. ואילו העולם החומרני נחשב אצלהם כתפל שמתפלים, כמו שמסופר על אותו חסיד, שהיה אומר לעצמו, בטן, אני אתן לך לאכול בלבד שלא תציק לי. וכך היה עניינים אחרים החומריים, שעשה את זה העיקר שלא יפריעו לו. אבל החיים שלהם, זה היה החיות של החסידות. וכך אמר הרב הקדוש רב אברום מקליסקה, שאלו אותו, אתה היית גדול, גדול בתורה, ענק שבנקים, בשביל מה הלכת לחסידים? מה היה חסר לך? אז הוא אמר, כי בדרך החסידות, אני מרגיש וחי בהם. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. בפרשתנו, רובה ככולה הם מצוות שהם בן אדם לחברו. ולכן צריך ביור מה העניין הזה של קדושה לפרשה שרובה מצוות לבן אדם לחברו. מה זה קשור עם קדושים תהיו? בספר דרכי מוסר של הגאון רבי יעקב ניימן זכר צדיק לברכה, מבאר יסוד נפלא. וכך הוא אומר, שרק אדם שיש בו קדושה, וחינך את עצמו לוותר על רצונותיו למען להידבק לבורא יתברך, רק הוא יכול לוותר על רצונותיו למען חברו. לכן פתחה התורה הקדושה בפרשתנו, קדושים תהיו, להורות שגדרי פרישות וקדושה מהווים תנאי לקיום המצוות של בן אדם לחברו. הוא מביא לזה ראיה מאלפת מהגמרא במסכת יומא. הגמרא אומרת שהייתה אישה ערה שהריחה ריח של מאכל ביום הכיפורים, וידוע שאם לא ייתנו לה ממנו לאכול, היא והעובר בסכנה. באו לרבי לשאול מה עושים. אמר להם שלחשו על אוזנה שיום הכיפורים היום. לחשו לה ונרגעה. מי זה העובר שנולד מההיריון הזה? רבי יוחנן. היה עוד סיפור כזה אצל רב חנניה, שאותו גם אישה רע שהריחה מאכל והייתה בסכנה ביום הכיפורים, אמר לחוש לה, והעובר לא נרגע, עד שהאישה הייתה מוכחה לטעום מהאוכל ביום הכיפורים. מי זה היה העובר שנולד מההיריון הזה? קראו לו שבתאי עוצר פרי, רשע, סוחר שמפקיע שערים וגורם נזק לאנשים עניים כדי שהוא ירוויח. לחיורה, העובר הזה שגרם לאמו לאכול ביום הכיפורים, היה צריך להיות אוכל נבלות בטריפות שלא מקפיד על האוכל. איזה שייכות יש בין החטא הזה לאכול ביום הכיפורים למפקיע שערים שהעבירה של בן אדם לחברו? אלא הסברו כמו שדיברנו, שכדי להרגיש את הסבל של העניים ולוותר על הרווח שלך לטובת אחרים, זה מסוגל רק משקנוי בנפשו הקדושה ההתגברות על הרצונות של עצמו. הרב הקדוש רב חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, מסביר למה לא נכתב בתורה עניין של המידות הטובות והרעות. לא מוזכר בתורה העניין של מידות. הוא מסביר כי המידות הם הכנה לתורה, כפי שחזל אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה. שאם אתה מקדש את עצמך, אז יש ביכולתך לקיים את כל המצוות. למשל, כתוב בפרשתנו, בצדק תשפוט את עמיתך. אומרים חזל במסכת שבועות, מה הכוונה בצדק תשפוט עמיתך? ודן את חברך לכף זכות. כדי לקיים את זה צריך לעמול בתורה ובעבודה לתיקון המידות. וכך זכו גדולי ישראל שעמלו כל חייהם לתיקון המידות, והם זכו לדון את כל אדם לכף זכות. יתרה מכך, אבל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו אומר שאם אתה רואה חיסרון אצל הזולת, תתבונן היטב בעצמך ותמצא שאתה לבד נגוע בחיסרון הזה. וכך הוא בייר את מה שכתוב בפרקי אבות, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אל תדון את חברך לפרש מאסף כי רע אימה הם רע, כסיבה שאינך רואה את הדבר, את הרע הזה, אלו, אלא שתגיע למקומו, כי הגעת למקומו, כי אתה לבד לקוי בדבר הזה. הדבר דומה לאחד שמסתכל במראה, שרואה בראי את עצמו. סיפר רבי דוד פינקל, זיכרונו לברכה, בן משפחתו של הגאון רבי סרזר ממלצר, זכר צדיק לברכה, שפעם בכל המועד ביקש רבי סרזלמן עת לכתוב משהו, עת ונייר. רבי דוד חשב אולי הרב שכח שחול המועד היום, אז הוא הגיב חול המועד היום. ענה לו רבי סרזלמן, לא שכחתי שהיום חול המועד. שאל רבי דוד, אז למה הרב רוצה לכתוב? זה עניין של דבר העבד? רק דבר העבד, העבד אפשר לכתוב בו בחול המועד. ענה לו רבי סרזלמן, זה באמת שום דבר, אבל עבורי זה עניין של פיקוח נפש. לקח רבי סרזלמן מלצר, ראש הישיבה, עד ונייר, וכתב כמה מילים, והכניס את הנייר הזה לכיסו. והמשיך ללמוד רגיל. רב דוד הזה, הקרוב משפחה, הדבר היה תמוע בעיניו. הרי ראש הישיבה אמר שזה פיקוח נפש. וכעת, לאחר שכתב מילים אחדות, הכניס את הפתק הזה לכיסו, ממשיך ללמוד בניחותה, כאילו לא קרה שום דבר. ירגיש רבי סזרמן בתמיעתו, פנה אליו ואמר לו, כך, בספר נתיבות המשפט לרבי יעקב מליסה, זכר צדיק לברכה, כתוב על הפסוק, עיניך לנוכח יביטו ואפפיך יישרו נגדך, שפירושו הוא כך, כאשר אינך רואה את החסרונות של זולתך העומד לפניך, מיד ואפפיך יישרו נגדך. תתבונן כלפי עצמך, תסתכל עליך, ואז תראה את החסרונות שלך, ואז לא תראה את החסרונות של זולתך. אומר לו רבי סרזלמן, את הפסוק הזה כתבתי והכנסתי אותו לכיסי, היות והיום חול המועד ובאים אליי המון המון אנשים, ולפעמים אני מפחד שאני אראה חיסרון של מישהו. ברגע שאני רואה משהו, אני מוציא את הפתק שכתבתי ומתבונן. כל השנים הייתי מכין את זה בדרך כלל לפני החג, אבל היות ושכחתי, כתבתי את הפתק שאם אני ארצה לראות חיסרון אצל מישהו, שאני אסתכל על החסרונות שלי. וכך אומרת הגמרא בשבועות, בצדק תשפוט עמיתך, עבדן את חברך לכף זכות. מפרש רש"י, שהפסוק מדבר ברואה את חברו עושה דבר שאתה יכול להכריע אותו לכף חובה או לכף זכות, תכריע אותו לכף זכות. וכך מובא בספר ראשית חוכמה, שער הענווה, שהחסידים הראשונים היו דנים כל אדם לכף זכות. בספר יסוד ושורש העבודה מבאר שהמצווה ואהבת לרעך כמוך שכתוב בפרשתנו היא אחודה בדבוקה עם מצוות בצדק תשפוט את עמיתך. זה קשר בא לנתק. למה? כיוון שהמניע הגדול של האדם ללמד זכות על חברו הוא באהבתו אותו. כשאני אוהב אותו, ממילא אני דן אותו לכף זכות. וכך כתב בעל הרשית חוכמה בשער הענווה, האוהב את חברו לעולם ידון אותו לכף זכות. מאזינים יקרים, נשאלת השאלה, אם אכן אני אוהב את רעהו ואני צריך לאהוב אותו, ואהבת לרעך כמוך, ותמיד לראות רק את הזכות, איך אני אקיים מצוות, הוכח, תוכיח את עמיתך? התשובה לכך היא, שאין הכוונה להתעלם מן המעשה הרעה, ודאי שצריך להוכיח אותו, אבל לא להתייחס אליו כרשע או מזיד, אלא לדון אותו לכף זכות. אולי הוא לא ידע את האיסור, אולי הוא טעה, אולי הוא בשוגג, וכך התוכחה תתגבל. הגמרא במסכת שבת קוף חף זיים מספרת מעשה באדם אחד שירד מהגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום. עבד אצלו 3 שנים. שנגמר, אמר לו, תן לי שכרי ואני אלך. תשלם לי על כל העבודה של 3 שנים, אני חוזר הביתה לגליל העליון, לפרנס את אשתי וילדים. אומר לו בעל הבית, אין לי כסף לתת לך. אומר לו הפועל, תן לי פירות בשווי הכסף שאתה חייב לי. אומר לו, אין לי. אומר לו הפועל, תן לי קרקע בשווי הזה, אין לי. אומר לו, תן לי בהמות, פרות, שיש לך משהו, אין לי. תן לי מטלטלין, אין לי. חזר הפועל הביתה במפח נפש. לאחר הרגל, זה היה לפני יום כיפור הסיפור הזה, לאחרי הרגל, אחרי סוכות, נטל הבעל הבית שכרו בידו, את הכסף שהוא חייב לפועל, והביא איתו מסע של 3 חמורים, אחד נושא מאכל, אחד משקעות ואחד בגדים, כולם מלאים בכל טוב. והלך והביא את זה לביתו של הפועל, לדרום. אחרי ששתו ואכלו, ושילם לו את החוב ונתן לו את המתנה שהביא לו, אומר הבעל הבית לפועל, מעניין אותי כעת, מה חשבת עליי כשאמרתי לך שאין לי כסף לשלם לך? במה חשדת אותי? עונה לו הפועל, חשדתי שמה הזדמנה לך איזשהו מציאה גדולה לקנות משהו, והיית צריך קש ולקחת את הכסף וקנית את זה, לכן אין לך כסף. אומר לי, בשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, תן לי פרה, ואמרתי לך שאין לי, במה חשדת אותי? אמר, חשבתי אולי הזכרת את הפרות שלך, את הבהמות ביד אחרים. בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך אין לי, במה חשדת אותי? אומר הפועל, אולי הקרקע מוחקרת ביד אחרים, זה לא בידך כרגע. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדתי אותי? חשדתי אולי זה לא מאוסרות. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקסטות, אין לי כלום, מה חשדתי אותי? אומר לו הפועל, אמרתי לעצמי, אולי הקדשת את כל הנכסים שלך לשמיים. הכל הקדש, לא שלך. אומר לו בעל הבית, אני נשבע שכך היה, שהקדשתי כל רכושי לשמיים, כי לא רציתי שבני אורקנוס ייהנה מזה, כי אז אורקנוס לא למד תורה. אבל כשבאתי אצל החברים שלי, החכמים, בדרום, והתירו לי כל נדריי, ולכן אני באתי ושלמתי. ואני רוצה להגיד לך, אני מברך אותך, כשם שאתה דנת אותי לכף זכות, הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות. כי הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. מספרים על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו, שאפילו כשהיה צריך להוכיח מי שעובר אווירה, בד בבד באותו זמן נשא עיניו לקדוש ברוך הוא ולמד עליו זכות. מסופר עליו שפעם אחת הלך בתשעה באב ברחובה של העיר, וראה אדם יהודי יושב על מרפסת ביתו ואוכל סעודה בפרסיה. ניגש אליו רב לוי יצחק ואמר לו, בני, בוודאי שכחת שתשעה באב היום. עונה לו האיש הזה, לא רבנו, לא שכחתי, אני זוכר טוב שהיום תשעה באב. אומר לו רב לוי יצחק, אולי אתה לא יודע שתשעה באב זה יום צום על חורבן בית המקדש ואסור לאכול ולשתות? עונה לו האיש, יודע אני שתשעה באב הוא יום תענית ציבור, וכך ענה לו מעזות מצח. אומר לו רב לוי יצחק, אם ככה כנראה שאתה עברת איזה מחלה, אתה חלש, והרופאים אסרו עליך לצום. ענה לשיב כשהוא מחייך, אני בריא ושלם, חזק בכל רמה חבריי. כששמע את זה רב לוי יצחק, נשא את עיניו לשמיים ואמר בקול, ריבונו של עולם, תראה עד כמה מידת האמת אצל היהודי הזה. נוח לו ליהודי הזה לשים את עצמו כרשע, ומלבד שלא להוציא שקר מפיו. האדמור מבלץ לברון, זכותו יגן עלינו, התגורר בתל אביב ברחוב אחד העם. ובשבת, כששמע כל רכב נוסע ברחוב, היה מנענע בראשו ואומר שיהיה במזל טוב, שיהיה במזל טוב. הוא היה בטוח שהרכבים האלה נוסעים בה יולדות ללדת. מאזינים יקרים, החפץ חיים זכותו יגן עלינו כותב כך, והנה מה מאוד צריך האדם לחזק עצמו במידה זו לדון כל אדם לכף זכות. כי על ידי זה דנים אותו למעלה לכף זכות. ואם דרכו הייתה ללמד חובה לבריות ולדבר עליהם רע, גם על אחי השרת מדברים עליו רע. על כן צריך שידע אדם בנפשו, שבעודו בחיים, ברגע שהוא דן את חברו לכף זכות, למעלה דנים אותו לכף זכות. בדיבור שלו הוא מסדר את הדין לעצמו שידון אותו לכף זכות. אז מה למדנו בפרשה? קדושים תהיו. אם אדם עובד על עצמו להיות קדוש, להיות קשור עם התורה ויראת שמיים, רק אז הוא יכול להתגבר על הדברים של בן אדם לחברו. והבאנו רק דוגמה אחת של לדון את השני לכף זכות. וזה הכוח שהתורה נתנה לנו. יהי רצון שנלמד ממעשי אבותינו, כמו שכתוב בספרי בעל שם טוב, מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי, יגיע מלשון נגיעה. לנגוע בזה. לראות רק את הטוב שבחברים. לדון אותו לכף זכות. ואז הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע. כל חי תמיד